כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
אוי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, כוח בניסן, תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף צדי ב', תחילתו של הפרק השישי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו המוכר פירות. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, כוח בניסן, בשנת בית אלפים תף פייטט לבריאת העולם, נפילת חומות יריחו בשבת. באומרם עלינו לשבח זין פעמים ישר והפוך, הוא מסוגל הדבר, לצרה לא עלינו, לאומרו ישר והפוך. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם שתי הערות, אודות הדף האחרון, איתו חתמנו את הפרק החמישי של מסכת בבא בתרא, הפרק ששמו המוכר את הספינה. הפסוק הראשון במגילת רות מספר, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב, הוא ואשתו ושני בניו. מקרא זה בא ללמדנו, אומר רבי שמואל זדה, חכם קדמון שחיבר חיבור נפלא בשם איגרת שמואל על מגילת רות, כי אלימלך, אשר לא היה מטופל במשפחה גדולה, שני ילדים בלבד, לא עמד במצוקת הרעב הקשה שפקדה את ארץ ישראל, והגר ממנה, אילו בועז שהיה אב ל-30 בנים ובנות, משפחה ברוכת ילדים לכל הדעות, גידלת כולם, פרנסם, ארסם, וללא כל מחשבה על נטישת ארצנו הקדושה. ועוד הערה, הלקוחה מספר מאורות הדף היומי. אחד מגירי הצדק המפורסמים שהצטרפו לעם ישראל במהלך הדורות היה גיר הצדק, אברהם בן אברהם, השם יקום דמו. הלא הוא הגרף פוטוצקי לשעבר, שנעקד על קידוש השם ביום טוב שני של חג השבועות בשנת ה' אלפים תף קופתת לבריאת העולם, אשר הגאון מבילנה זצ"ל ביקש להיקבר בסמיכות מקום אליו. אמרות שונות נפוצות בעולם הישיבות משמו, והן נמסרות מדור לדור על ידי גדולי ליטה, בה כאמור התרחשה הטרגדיה הנזכרת. בין האמרות המיוחסות לו היא האמירה הבאה שמסרה חפץ חיים זצ"ל. יודעים אנו כי כשהקדוש ברוך הוא סבב על האומות בניסיון להעניק להם את התורה, הם סרבו לקבלה. ואילו עם ישראל, ענה, נעשה ונשמע. האם לא היו יוצאים מן הכלל כאן וכאן? מסתבר שבין האומות היו נשמות של יחידים יוצאים מן הכלל שדווקא ענו בחיוב, ובאותה מידה, גם בבני ישראל היו בודדים שענו בשלילה. אותן נשמות בעם ישראל שענו בשלילה, אמר הגר הצדק, אברהם בן אברהם, השם יקום דמו, הן נשמות המשומדים והמומרים במהלך הדורות. ואילו גרי הצדק, הבאים לחסות תחת כנפי השכינה, הם אותן נשמות בודדות בין אומות העולם, שענו בחיוב להצעת הקדוש ברוך הוא. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. אנחנו כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את הדף החותם, את הפרק החמישי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו המוכר את הספינה, ובסיום לימוד הדף, עלו דף צדי א', שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה על דף צדי א' הייתה, מה הפירוש אין מסתכרים פעמיים בביצים? והתשובה, מחלוקת רב ושמואל. אחד אמר שהפירוש הוא שמותר להרוויח על ביצים יותר משישית אבל לא כפליים, ואחד אמר שהסוחר עצמו ימכור לצריכים ולא יהיה סוחר נוסף באמצע. שאלה שנייה, למי נפקמינה היכן הוא כסדים והתשובה, כשעובר שם, מברך ברוך שעשה ניסים לאבותינו. שאלה שלישית, מדוע נהנשו אלי מלך, מחלון וחיליון, והתשובה לרבי שמעון בר יוחאי מפני שיצאו מהארץ לרב חייא בר אבין בשם רבי יהושע בן קורחה, משום שהיה להם לבקש רחמים על בני דורם ולא ביקשו. שאלה רביעית, מה בא ללמדנו רבא בר אבונה שהבצענו בועז, והתשובה שאפילו נשא אישה בבחרותו, יישא אישה בזקנותו, שמא ימותו בניו הראשונים כמו שהראה אצל בועז. שאלה חמישית, וישם כיסא לאם המלך, מי זו? התשובה רות, שהיא אמה של מלכות. והשאלה האחרונה על דף צדי א', אילו דברים אינם טובים כאשר הם מיושנים? והתשובה, תמרים, שיחר ודגים קטנים. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשילון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי דף צדי א', אתמול, וכעת תחי וראי וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן בסייעת הדשמי הגדולה לגשת, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, כוח בניסן, תשע"ז, יום שני בשבוע, עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי דף צדי ב', ממסכת בבא בתרא, כאמור הדף הפותח את הפרק החדש שלפנינו, פרק ששמו המוכר פירות, הפרק השישי ממסכתנו מסכת בבא בתרא. לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף צדי ב' עמוד א' בשורה הראשונה בדף, במשנה הראשונה, הפותחת במילים המוכר פירות לחברו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה. כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השישי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו המוכר פירות. המשנה מבארת דין המוכר מין ממיני התבואה והירק, ונמצא שלא היו ראויים להצמיח. המוכר פירות לחברו ממינים הראויים לזריעה ולאכילה, כגון קטניות ותבואה ואדומים להם, ולא פירשים לצורך זריעה מחרם לו, או לאכילה בלבד, וזרען הלוקח ולא צמחו שהיו מקולקלים ואינם ראויים להצמיח. ואפילו היו אותו המין שמחר לו זרע פשטן שרובו נקנה לצורך זריעה, ומיעוטו לאכילה או לצורך רפואה. המוכר אינו חייב באחריותן, אינו חייב להחזיר ללוקח את 100 פירות, כי יכול המוכר לומר לאכילה מחרטים לך, וזאת מכיוון שאין הולכים בממון אחר הרוב, אלא הולכים כאן אחר הטענה הטובה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם מכר לו זרעוני גינה, כגון זרעי כרוב וקפלות שאינן נאכלים, וזרען ולא צמחו, חייב המוכר באחריותן ועליו להחזיר לו כל דמיו, מכיוון שאינם עומדים לו, אלא לזריעה ולא צמחו, הרי זה מקח טעות. ובגמרא בדף צדי ג' עמוד ב' לקמן מבואר, שהמשנה כולה היא דברי רבן שמעון בן גמליאל, ומקצת לשונה של המשנה הסר, וכך צריך לומר, המוכר פירות לחברו הוא זרען ולא צמחו, אפילו זרע פשטן אינו חייב באחריותן, דברי רבן שמעון בן גמליאל. שרבן שמעון בן גמליאל אומר, דווקא זרעוני גינה שאינם נאכלים, חייב באחריותם. ודווקא כשלא צמחו מחמת עצמן שהיו מקולקלים, אבל אם מחמת דבר אחר, כגון שלקו בברד או חיוצא בו, אינו חייב באחריותן. כך אומר תוספות יום טוב בשם עריף. והראש יקשה מדוע חייב באחריותן, יאמר לו, אחזר לי זרעוני התבואה שראויים לאכילה, ואחזיר לך מעותיך. הוא מתרץ הראש שכיוון שנקנו לזריעה, הרי שהמוכר הפסיד לעצמו שהיה לו לעלות על דעתו שהלוקח יזרעם. ועוד הביא בית יוסף שכך דעת הרן, ותרץ בכך מה שקשה. מדוע משמיענו רבן שמעון בן גמליאל, הרי מאחר שאינם נקנים אלא לזריעה והם אינם ראויים לה, אין מקח טעות גדול מזה. ותרץ שהיה מקום לחשוב שהמוכר יגיד לו, אחזר לי הזרעים, ואחזיר לך כספך. וכיוון שאינו יכול להחזיר שכבר זרעם, המוכר פטור. לכך משמיענו הטענה שחייב, שמאחר שאינם עומדים אלא לזריעה, אינו יכול לתבוע את החזרת הזרעים, שנחשב כאילו אמר לו המוכר במפורש, לך ותזרע אותם בקרקע. הרשב"ם כתב שמטעם זה לא נחשב הלוקח, שזרען כשולח יד בפיקדון שחייב באחריותו. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השישי של מסכת בבא בתרא, בדף צדי ב' עמוד א', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה מחלוקת האם הולכים בממון אחר הרוב, ומביאה ראיה על כך ממשנתנו. אומרת הגמרא, איתמר נאמר בבית המדרש, והדברים מופיעים במסכת בבא קמא דף מ"ו עמוד א', המוכר שור לחברו ונמצא נגחן, נתברר שהוא שור נגחן כבר קודם למחירה, שאינו ראוי אלא לשחיטה. רב אמר, הרי זה מקח טעות, וחייב המוכר להחזיר ללוקח את דמי השור, לפי שרוב שברים נקנים לצורך חרישה. וכיוון ששור זה אינו ראוי לחרישה, בטל המקח. והראש הביא שרבינו מאיר הקשה על דברי רב. מדוע לא נאמר סמוך מיעוטה שקונים לשחיטה לחזקת המעות שם ביד המוכר? ובמקרה כזה אין ללכת אחרי הרוב, אלא הוא ספק השקול מחצה לכאן ומחצה לכאן, ומוצאים מחברו עליו הראיה. הוא תירץ שרב סובר שכל חזקה שמשתנית, שלפעמים הלוקח מוחזק במעות קודם ששילם למוכר, ולפעמים המוכר מוחזק אחרי שהלוקח שילם לו, אינה נחשבת לחזקה. אלה כאמור דברי רב, ושמואל אמר אין זה מקח טעות, שכן המוכר יכול לומר לו לשחיטה, מחרתיב לך, לצורך בשר לאכילה מחרתי לך, שכן ישנם שברים הנקנים לשחיטה. ואף שרוב בני אדם קונים שברים לחרישה, אין הולכים בממון אחר הרוב, וכאילו הספק שקול מחצה לכאן ומחצה לכאן, והמוציא מחברו עליו הראיה. ועוד כתב הרשב"ם שאפילו לסומכוס הסובר, שכל ממון המוטל בספק חולקים, כאמור במסכת בבא קמא דף מ"ו עמוד א', זה דווקא כשאנחנו מסופקים מאיך היה המעשה. אבל כאן המעשה מבורר, ומאחר שאין הולכים בממון אחר הרוב, לא היה המוכר צריך לפרש, אלא הלוקח היה צריך לומר לצורך הרישה אני רוצה, וכיוון שלא פירש, הפסיד. שואלת הגמרא, מה מקום יש למחלוקת הזו? הרי יכולים אנו לברר מה התכוון הלוקח כשקנה את השור, ובמקום שאפשר לבדוק את הדבר באדם עצמו, אין לנו להילך כלל אחר רוב אנשי העולם, שהרי ולך זה נראה, אי גברא דזווין לנכסתה, אם יודע המוכר שהקונה הזה טבח, ודרכו בכל פעם לקנות לצורך שחיטה, מסתבר שגם עכשיו בא לקנות כמנהגו, וכאילו פירש לו, תמכור לי שור לנכסתה, לשחיטה. היא לרדיה, ואם קונה זה עובד אדמה ודרכו לקנות ששברים לצורך חרישה, הרי זה כאילו פירש לו, מכור לי שור לרדיה לחרישה, ואפילו שמואל ודאי יאמר שיש כאן מקח טעות. וכותב הרשב"ם, וכגון שהיו המוכר והלוקח, מכירים זה את זה. ובמסכת בבא קמא בדף מ"ו עמוד א', כותב הראש, שאם הלוקח דרכו תמיד שקונה רק אחד מהסוגים, הרי שאנו הולכים אחר האומדנה, ומסתם לפי מנהגו כנאו. מדקדק הפלפול החריפתה מדברי הראש שמשמע שאף על פי שאין המוכר מכירו אנו עדים על הדבר שלא כנאו אלא לפי מנהגו ויש כאן מקח טעות. והוא כותב שזה לא כדברי הראש בסוגייתנו שכתב שהמוכר מכירו. ומסביר הפלפול החריפתה בטעם הדבר שמאחר ואין המוכר מכירו אלא לוקח להודיע למוכר מה רצונו. וכיוון שקנה בסתם, אנחנו אומרים שלא הלך כעת אחר מנהגו, והוא כאיש הקונה גם לחרישה וגם לשחיטה. משיבה הגמרא מחלוקת רב ושמואל, היא בגברא דזווין לאחי ולאחי, באדם הקונה שברים אין לשחיטה והן לחרישה, שהיה טבח ועובד אדמה, ולכן אי אפשר לדעת לאיזה צורך קנה עכשיו. מוסיפה הגמרא ושואלת, אמנם אדם זה קונה גם לחרישה וגם לשחיטה, אבל מכל מקום עדיין ניתן לברר מה הייתה כוונתו לקנות, ולך זי, דמי איכנינו, ונראה מהו סכום הדמים ששילם הלוקח, וכך נדע לאיזה צורך קנה את השור, שכן שור העומד לחרישה שווה הרבה יותר משור העומד לשחיטה, והיינו שאם נתן דמי שור העומד לחרישה, כאילו פירש שרוצה שור לחרישה, ואם כן קשה מה טעמו של שמואל, ואם נתן דמי שור העומד לשחיטה, הרי זה כאילו פירש שרוצה שור לשחיטה, אם כן מה טעמו של רב. ולעיל בדף עין זין עמוד בית שנינו, שאם מחר את הצמד לא מחר את הבקר, ורב יהודה אומר הדמים מודיעים, ופעמים שמחר גם את הבקר, כיצד? אמר הלוקח לבעל הבקר, מכור לי צמדך ב-200 זוז, והדבר ידוע שאין הצמד שווה 200 זוז, והרי בוודאי יתכוון גם לבקר. וחכמים אומרים, אין אדמים ראיה. וביארה שם הגמרא שמחלוקתם במקום שיש הקוראים לצמד צמד ולבקר בקר, ויש גם מיעוט שקוראים לבקר צמד. במקרה כזה סובר רב יהודה שאדמים מודיעים על הכוונתו. ורבנן סוברים שאינם מודיעים כיוון שיש לתלות. שתוספת הדמים הייתה לשם מתנה, או שאכן זה מקח טעות ויחזיר לו מעותה ואיתו לצמדו. כותבים הראשונים שגם לרבנן הסוברים, שאין הדמים ראיה מכל מקום, בנמצא נגחן אף הם מודים שהדמים מהווים ראיה. ונאמרו כמה דרכים לבאר את החילוק שבין שתי הסוגיות. הרשב"א מבאר שדווקא בצמד ובקר, שמאחר שלא כל האנשים קוראים לבקר צמד, וייתכן שגם הלוקח שייך לאותם אנשים, נמצא שאין לנו הוכחה אלא מסך הדמים. ובמקרה כזה סוברים חכמים שדמים לכשעצמם אינם ראיה. מה שאין כן במקרה שבסוגייתנו, שלוקח זה רגיל לקנות גם לחרישה, וגם הדמים מראים על הכוונה הזו, לפיכך הדמים הם הוכחה. התוספות בדיבור המתחיל ולחזי, כותבים, שדווקא בצמד ובקר, מאחר שרוב בני אדם קוראים לצמד צמד ולבקר בקר, נמצא שגם הרוב וגם חזקת המעות מסייעים למוכר. לפיכך אין סכום הדמים מהווה ראיה, מה שאין כן בענייננו שהרוב נקנה לצורך חרישה, זה מסייע ללוקח. ומאידך למוכר מסייעת חזקת הדמים שכן הוא מוחזק בהם, ולפיכך גם רבנן מודים שלסך הדמים יש לסייע לרוב או לחזקה. הראש כותב שכאן רבנן מודים לפי שאין הדמים מכחישים את עיקר הלשון. הנימוקי יוסף כותב שכאן מלכתחילה ביקש ממנו שור, וגם עכשיו תובע ממנו שור, אלא שעכשיו מגלה דעתו שהתכוון לאחר אישה, ולכן הדמים מודיעים. מה שאין כן בצמד ובקר, שהם שני גופים שיש כאלו הקוראים לכל אחד בפני עצמו, ונמצא שמקודם אמר צמד ועכשיו דורש בקר, לפיכך אין הדמים מאבים ראיה לחייב מה שלא ביקש קודם. עוד הסבר, בראם בפירושו השני, שבשור שנמצא נגחן לא אכפת לנו כלל מהי דעת המוכר, שהכל תלוי בכוונת הלוקח, כדברי הגמרא, ולך זי גברא דזווין, לנכסתא לנכסתא, אי לרדיא לרדיא. והרי שמוכח שאנחנו צריכים לגילוי דעת של הלוקח, ולא לגילוי דעת של המוכר. ולכן, הולכים אחר הדמים, שבשעת המקח, הדמים מגלים לנו מה הייתה דעת הלוקח, מה שאין כן בצמד ובקר שתלוי גם מה דעת המוכר, אם היה חפץ להקנות את הבקר בנוסף לצמד, לכן אין הדמים שנותן הלוקח מהווים ראיה, מהי כוונת המוכר ומהטעמים שהוזכרו בגמרא שם. אלה כאמור הדרכים שנאמרו לבאר את החילוק בין שתי הסוגיות. נחזור אל הגמרא, שכאמור שווה ושאלה, אמנם אדם זה קונה גם לחרישה וגם לשחיטה, אבל מכל מקום עדיין ניתן לברר מה כוונתו הייתה לקנות. נראה מה סכום הדמים ששילם הלוקח, וכך נדע לאיזה צורך קנה את השור. משיבה הגמרא לא צריכה, אכן מחלוקתם לא נאמרה אלא במקום, דהי יקר ביסרה וקם בדמי רדיה, התייקרות דמי הבשר, ושור לשחיטה נמכר במחיר של שור לחרישה, וכיוון שכך אין לידע על פי הדמים ששילם לצורך מה קנה. שואלת הגמרא יחי למי נפקא מינה, אם אכן כך שמחיר שניהם שווה, איזה הפסד יש ללוקח? עם קורת שבידו לאכילה, ובדמיו יקנה אחר לצורך הרישה. מדוע סובר רב שהתבטא למקח ועל המוכר להחזיר את הדמים? משיבה הגמרא נפקמינה לתרחה. ההפסד היוצא ללוקח הוא בתרחה שיש לו בכך שצריך לשחוט את השור שקנה, ולמכור את בשרו ולקנות בדמים שור אחר לחרישה. והוא אינו חפץ לתרוח בכך, ולכן ביטל את המקח. מוסיפה הגמרא ומקשה לדעת רב היחידמי, על איזה מקרה אמר רב את דינו שהמקח טעות וחייב המוכר להשיב את המעות? אי דלקה אם אין למוכר מעות להשתלומה מיני שיוכל הלוקח לגבותה ממנו בעד דמי המקח שהתבטל? מדוע אומר רב שיש כאן דין מקח טעות ועל הלוקח להשיב את השור שקיבל? ליעקב תורה בזוזי שיעקב אצלו את השור שקיבל תמורת מעותיו? לאמרין שישרי כך רגילים בני אדם לומר? מן מרי רשבתך מבעל חופך שאתה נושא בו את חופך פרי אפרה אפילו נותן לך סובין בשווי דמי החוף כדי לך ליטול ממנו בלבד שיפרה לך את חופך? רצת הגמרא לא צריכה, אכן לא הוצרך רב לחלוק בדבריו על שמואל, אלא במקרה דעיקה להשתלו ממני, שיש לה מוכר מעות שיוכל הלוקח לגבותה ממנו. ובהרת הגמרא את מחלוקתם. רב אמר, הרי זה מקח טעות, הוא סובר בתר רובה זלינן. הולכים אחרי הרוב ורובה לרדיה זבני. רוב האנשים קונים שברים לצורך הרישה, ומן הסתם גם לוקח זה קנה לצורך הרישה. וכיוון שנמצא נגחן, הרי זה מקח טעות, ועל המוכר להחזיר לו מעות. ושמואל אמר לך להשיב על דברי רב, כי אז לנן בת ערובה, אם מתי הולכים אחרי הרוב, זה רק באיסורה, בדיני איסור ויתר, אבל בממונה, בספק של דיני ממונות, לא הולכים אחרי הרוב להכריע על פי ולהמוציא מחברו, עליו הראיה. הרשב"א מביא שהראווה דיקשה שתי קושיות. בתחילת הסוגיה בדף צדי ב' עמוד א' שאלה הגמרא, שנראה כיצד דרכו שלוקח זה, האם הוא עובד אדמה רגיל לקנות לחרישה, או שהוא טבח, קונה לשחיטה. מכאן שסברה הגמרא, שלא הולכים אחר רוב העולם, אלא אחר מנהג הלוקח הזה. ואם כן, מה נשתנה שעכשיו סוברת הגמרא שהולכים אחר מנהג העולם, ולא אכפת לנו ממנהגו של הלוקח? ושאלה נוספת, מאחר שהגמרא לאלה העמיד את המחלוקת בלוקח כזה, שקונה גם לחרישה וגם לשחיטה, אם כן, מה אכפת לנו במה שרוב העולם קונה לחרישה? הרי האדם הזה ודאי אינו מהרוב, מדוע שנכריע את דינו לפי הרוב? כותב הראב"ד ששתי הקושיות מתורצות כאחד. כיוון שדרכו של הלוקח לקנות גם לצורך הרישה וגם לצורך שחיטה, מקח זה אינו ידוע לנו מה טיבו. על כן אנו הולכים אחר מנהג רוב העולם, שמן הסתם מקח זה הוא כרוב המקח הנעשה בעולם. כותב הרם, וזה מובא בשיטה מקובצת, שאם טוען המוכר שפירש ללוקח שמדובר בשור העומד לשחיטה, כיוון שטוען טענת בריא, ודאי משאירים את המעות בחזקתו, ועל הלוקח להביא ראיה שכדבריו כן הוא. ודברי רב אמורים רק כשמחר לו בסתמה, בלא לפרש, והרי זה כטענת שמע, ובזה סובר רב שהולכים אחר הרוב. ומה ששמואל אמר, שהולכים אחרי הרוב זה באיסור, בדיני איסור ויתר, כגון 9 חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה. ונמצאה חתיכת בשר בשוק. הולכים אחרי הרוב לומר שפירש אותו בשר מהחנות הכשרה והבשר מותר באכילה, כמו שמובא בגמרא במסכת כתובות דף ט"ו עמוד א'. התוספות ריד מפרש שכוונת שמואל דאזלינן בת ערובה באיסורה, היינו הכלל הידוע של ביטול ברוב, כגון חתיכת איסור שהתערבבה בשתיים של היתר, ואין ניכר מיהו האיסור וההיתר, אז יכול לאכול מכל חתיכה שירצה. וכן כאשר שלושה אוכלים את שלושת החתיכות, אז הולכים אחרי הרוב. ובתוספות במסכת בבא קמא דף ז' עמוד א' בדיבור המתחיל המניח, מבארים שהטעם שלא הולכים בממון אחר הרוב, משום שאומרים סמוך, תצמיד, את המיעוט לחזקת ממון. רבי עקיבא איגר כותב שהסמוך מיעוט לחזקת ממון זה חומרה מדי רבנן. והתרומת הדשן כותב שהטעם שאין הולכים בממון אחר הרוב, משום שלגבי ממון אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, ורוב אינו מהווה ראיה. לאיזה ראיה הוא יוכל להביא? שיביא עדים שבשעת המקח גילה דעתו שחפץ בשור לחרישה. ועכשיו הגמרא מביאה סוגריים שבתוכם כתוב סימן. סימן שעשו חכמי התלמוד למשניות והברייתות שהגמרא מביאה להוכיח מהם את דין הולכים בממון אחר הרוב, כפי שמצאנו בהרבה מקומות בשס, שעשו סימנים כאלה כדי לזכור את הלימוד. והסימנים שמביאה פה הגמרא, אישה ועבד, שור, שברים ופירות, כאמור, אותם דברים שעליהם תדבר עכשיו הגמרא. מקשה הגמרא על רב, מי טבעי, הקשו בני הישיבה על דברי רב. שנינו במסכת כתובות בדף ט"ו עמוד ב', האישה שנתלמנה או נתגרשה ובאה לתבוע כתובתה, ומדובר שטוענת שעבדה כתובתה או שמדובר במקום שאין כותבים כתובה, והיא אומרת בתולה ניסיתי וכתובתי 200 זוז, והוא הבעל שגרשה אומר, ואם מדובר באישה שנתלמנה יורשים אומרים, אלמנה נשאה חווינו, או הבעל שגרשה אומר, לא כי, לא כן הדבר, אלא אלמנה נשאתיך וכתובתך רק 100 זוז, אם יש עדים המעידים שיצא מבית אביה לבית החתונה באינומה על ראשה, אותו צעיף שעל ראשה מכסה את עיניה כמו שעושים במקומותינו ופעמים שמתנמנמת בתוכו מתוך שאין עיניה מגולין, ולכך נקראת אינומה על שם תנומה, או שיצא וראשה פרוע מגולה ושערה על כתיפה שכך היה מנהגם להוציא את הבתולות מבית אביהן לבית החתונה, כתובתה 200 זוז, אף על פי שאין לה עדים על בתוליה ואין יודעים אם נישאת בתולה או בעולה. מדייקת הגמרא, טעם, הטעם שנוטלת בכתובתה 200 כדין בתולה זה משום דעיק העדים שיש עדים שיצא באינומה, הלק העדים, אבל אם אין עדים על הדבר הזה, לא, אינה נוטלת אלא 100 כדין אישה שנישאה כשאינה בתולה, אף על פי שאין לנו ראיה שלא הייתה בתולה, מכל מקום כל זמן שלא הוכיחה כטענתה שהייתה בתולה ומגיע ל-200 זוז, אינה נוטלת אל המאה שהמוציא מחברו עליו הראיה. כשהגמרא לדעת רב שהולכים בממון אחר הרוב, והמי, מדוע אם אין עדים, כתובתה רק 100 זוזים? לימה המור, הלך אחר רוב האנשים, ורוב נשים שבעולם כאשר ניסות לבעליהן, כשאין בתולת הן ניסעות, ומן הסתם גם זו מן הרובי, ובתולה ניסעה, וכתובתה 200. אלא ודאי כדברי שמואל שאין הולכים בממון אחר הרוב, ולפיכך, כשאין עדים, אז כתובתה רק 100, וממילא קשה על רב. נציין שיש ראשונים, התוספות ריד ועוד, שכותבים שקושיית הגמרא היא גם על שמואל. משום שבמקום שחזקת הגוף של האישה שהייתה בתולה מסייע לרוב, גם שמואל מודה שצריך ללכת אחרי הרוב. מתרץ את הגמרא מרבינה, שונה המקרה שלפנינו וטעם מיוחד יש בו, שלכן אף לדעת רב אין הולכים בו אחר הרוב. משום דעיק עלי מימר יש לנו לומר, רוב נשים כאשר נישאות לבעלן, כשאין בתולות הן נישאות, ומיעוט נשים נישאות כשאין אלמנות. וכל הניסת כשהיא בתולה יש לה כל, מפורסם הדבר, שניסת כשהיא בתולה והרבה יודעים שיצא בהינומה. וזו הועיל ואין לה כל ככל הניסאות כשהן בתולות, יתרה לה רובה, ורע הכוח של הרוב, ויתכן שמן המיעוט הניסאות שאין אלמנות. ולכך אינה נוטלת 200, אלא בעדים שאכן יצא בהינומה. והמוציא מחברו עליו הראיה. בקשה הגמרא על דברי רבינה, אם כדבריך שכל הניסאות כשאין בתולות יש להן קול, אם כן כאיקה אפילו אם יש עדים שאומרים שיצא בהינומה מהווי, מה בכך כיצד נסמוך עליהם? אדרבה, מדלית לקול מזה שאין לאישה הזו קול, מוכח שעדים הללו סעדי שקרינינו, עדי שקרם ולא ראו שיצא בהינומה. ולדעת הרשב"ם שהקול הוא על כך שניסית בתולה, אז קושיית הגמרא היא, מכיוון שאין קול זה ידוע, אז מוכח מכך שלא יצא כלל קול. ואם כך, מה שאילו מעידים על כך שיצא בהינומה כדי להוכיח מזה שניסית כשהיא בתולה, זה שקר. לדברי רש"י שהקול הוא יציאת ההינומה, אז קושיית הגמרא היא, כיוון שאין כל יציאת האינומה מוכח מכך ששקרנים הם העידים הללו. ומוסיף הריטב"א ומסביר, שאף על פי שעידים עדיפים מכל כפי שמוכח בסוף מסכת גיטין דף פייטט עמוד ב', שם זה משום שיש חשש שהכל יסודו בשקר שאויבים הוציאו, אבל בדבר מנהג שחזקה שיש לו קול, אם אכן אין קול, הרי החזקה הזו עדיפה מעידים, שהרי הכל יודעים שאם היה קול היה מתפרסם. ועוד הסבר, שכיוון שכל בתולה ניסית יש לה קול, איך אפשר שלא יצא קול לזו, הלו על העידים עצמם היה מוטל להוציאו, וכיוון שאין קול ודאי שהם שקרנים. משום כך חוזרת בהגמרה ממקצת דבריה שאין לומר שכל הניסות כשהן בתולות יש להן קול, אלא אומרת הגמרה רוב הניסות כשהן בתולות יש להן קול. וזו הועיל ואין לה קול, יתרה לרובה, אורה כוחו של הרוב, ואין הולכים אחריו. והרי שיש כאן ספק השקול והמוציא מחברו עליו הראיה. אבל אם באו עדים שיצא באינומה, אנחנו אומרים שהאמת כדבריהם, ואישה זו היא מן המיעוט שלא יצא עליהם קול. הביאה הגמרא ראיה לרב, תשמע בו ושמע ראיה לשיטת רב שהולכים בממון אחר הרוב ושלא כדברי שמואל. שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, מוכר עבד לחברו ונמצא שהיה עבד גנב, שקודם לכן היה גונב ממון, או שהיה קוביוסטוס גונב נפשות, ואילו תוספות בדיבור המתחיל, קוביוסטוס מפרשים, שקוביוסטוס הכוונה משחק בקובייה שהחיסרון הזה מסתם הנמצא בכל העבדים ולכן אין בו משום מקח טעות. אומרת הברייתא הגיעו, אין הלוקח יכול לחזור בו בטענה שמחמת הדברים הללו המקח הוא טעות. ואם נמצא שהיה עבד ליסטי מזוין הורג נפשות שסופו להיתפס ולהרג, או שנמצא שהיה עבד מוכתב למלכות מחויב מיתה למלכות, העבד חטא למלך עד שציווה לגזור שכל המוצאו יארגנו, או בלשון הרמב"ם מלכות מכירה פרק ט"ו הלכה י"ג, שהעבד נכתב אצל המלכות שמשועבד למלאכתם, ומשום כך זה מקח טעות, משום שהמלך תופסו למלאכתו בכל עת שירצה. אומר לו הלוקח למוכר, הרי שלך לפניך תולת שלך, שדומה זה כמו שמחר לו עבד הרוג ובטל המקח. מדקדקת הגמרא ושואלת, רישא של הברייתא ששנינו בה, שאם נמצא שהיה עבד גנב או שהיה קוביוסטוס הגיעו ואינו יכול לבטל את המקח, מה היא טעמה? מהו הטעם שהגיעו ואין חסרונות אילו סיבה לביטול המקח? לאו, האם אין הטעם משום? דרובה אחי, איתנאו, שרוב העבדים יש בהם את החסרונות הללו, מן הסתם, גם עבד זה הוא מן הרוב. וכיוון שכך, נחשב כמי שקיבל הלוקח על עצמו לקח את העבד, אף כאשר ימצאו בו החסרונות הללו. יש להוכיח מכאן, שהולכים בממון אחר הרוב כדברי רב, וקשה על שמואל. שלדעת שמואל, כיוון שאין הולכים בממון אחר הרוב, רואים אנו את החסרונות הללו כמי שנמצאים רק בחציים של העבדים. אם כך, יש לו לוקח טענה לבטל את המקח, כיוון שוודאי הייתה כוונתו לעבד מעולה, ונתברר שקיבל עבד בעל מום. משיבה הגמרא ואומרת לא, לדברי שמואל אין הטעם משום שכך הם רוב העבדים, אלא כולו אחי איתנאו. כל העבדים הם כאלו, ולפיכך נחשב כאילו אמר לו המוכר במפורש, שעבד זה גנף, שהרי בוודאי ידע מכך הלוקח. ובמסכת סנהדרין דף ג' עמוד ב' נאמר, שלדעת רבי יהושיע, עניין ההליכה אחר דעת רוב דיינים בדיני ממונות, לומדים בקל וחומר. אם בדיני נפשות החמורים אמרה תורה של שללך אחר הרוב, בדיני ממונות לא כל שכן. מקשים שם התוספות לשמואל הסובר, שאין הולכים בממון אחר הרוב, מדוע לא נלמד בקל וחומר מדיני נפשות, כמו שלמדנו בעניין דיינים. תרצים התוספות שרוב, כגון רוב הלוקחים שור, לצורך הרישה הם לוקחים, אינו נחשב רוב חשוב כמו רוב דעות בדינים, ולכן אין סומכים עליו בדיני ממונות. גם על הדרך הזו הביאה שיטה מקובצת בשם גיליון תוספות, וזה לשונו. אבל רוב הקונים לחרישה אינו רוב גמור, אבל ברוב חשוב מודה שמואל. מסיים השיטה מקובצת שלפי זה מה שנאמר בגמרא שלפנינו לגבי גנב וקוביוסטוס, שכולם כאלו, לאו דווקא כולם, אלא כלומר רוב חשוב, שכן ברוב חשוב גם שמואל מודה שהולכים אחרי הרוב. עכשיו מביאה הגמרא ראיה לשיטת שמואל, והגמרא תדחה אותה, את הראיה. תשמע בו ושמע ראיה לדברי שמואל, שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף מ"ו עמוד א', שור תם שנגח את הפרה שהייתה מעוברת, ונמצא לאחר הנגיחה שעוברה מוטל מת בצידה, ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, האם לפני שהשור נגח ילדה הפרה את העובר ולא מחמת הנגיחה מת, ובעל השור פטור על נזקיו, או אם משנגחה ילדה, או שמה לאחר שנגחה ילדה ומחמת הנגיחה הפילה את הולד, ואם כן בעל השור חייב בנזקיו. במקרה כזה בעל השור משלם חצי נזק כדין שור תם. למי הוא משלם חצי נזק? לפרה, על נזקי הפרה שאותה ודאי נגח, ורביע נזק לוולד, על נזקי הולד הוא משלם רק רבע מהנזק, שכאמור ספק בידינו אם מת מחמת הנגיחה. ומשנתנו כשיטת סומכוס הסובר שממון המוטל בספק חולקים, ונוטל לתובע מחציתו ומפסיד מחציתו. ומדקדיק לשון המשנה שאמרה ואינו ידוע, משמע שאין ידוע לבי דין ולא עדים יודעים, אבל הבעלי דינים עצמם אכן יודעים, ואפילו שכל אחד מהם טוען בוודאות כך או כך ידיעתם, אינה מעלה או מורידה. שאילו היה שונה הדין כאשר יודעים בעלי הדינים, הייתה המשנה צריכה לכתוב ואין יודע, והיה משמע שאף אחד אינו יודע. לכן מזה שכתוב אינו ידוע, משמע שאין ידוע לבי דין ואין עדים שיודעים. מקשה הגמרא לרב הסובר שהולכים בממון אחר הרוב, והמי, מדוע נחשב הדבר ספק אם מת הולד מחמת הנגיחה אם לא? לימה אמו הלך אחר רוב פרות, ורוב פרות מתעברות ויולדות ולד חי. ואם כן, זו שהיא מן הרוב, יש לנו לומר שלא מעצמה אפילה, אלא ודאי מחמת נגיחה אפילה את הולד, וממילא ישלם חצי נזק גם על הולד. מדוע שנינו שמשלם עליו על הולד רק רבע? והרי אין הולכים בממון אחר הרוב, וכשיטת שמואל וממילא קשה על רב. ותרץ את הגמרא, התם, שם בשור שנגח, אפילו אם נלך אחר הרוב, עדיין נחשב כממון המוטל בספק. משום דמספקלן, יש לנו להסתפק כיצד הרע הנגיחה. דעיק עליהם, אם יש צד לומר, שכאשר בא השור לנוגחה, מכמה הטה, בא ממולה, ומביעתותה אפילה, ומפחד הנגיחה אפילה. ואם אכן כך הרע, פטור על הולד, שגרמה בנזיקינו. כאמור במסכת בבא קמא דף נ"ו עמוד א', המבעית, המפחיד את חברו והזיקו בכך, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, שכן ההזק הרע רק על ידי גרמה שלא עשה מעשה בידיים, וכל שכן בהמתו שהפחידה את בהמת חברו. והיקה למאמר מצד שני, ייתכן לומר, מאחורה אתה ומנגח נגחה והפילה, שמאחוריה בא לנוגחה וכלל לא ראתה אותו קודם לנגיחה, כדי שתפחד ממנו, ובמקרה כזה מחמת הנגיחה הפילה. ואף על פי שמן הסתם היא מרוב המתעברות ויולדות ולד חי, מכל מקום אין לתלות ברוב הזה ולומר שמחמת הנגיחה הפילה. לפי שדרך להפיל מחמת פחד כמו מחמת נגיחה ממש, ולכן הספק הוא שקול. אילו תוספות לדיבור המתחיל איקה מבארים את הדברים באופן אחר. הם כותבים התוספות שרק מיעוט מפילות מחמת הפחד, אלא שיש לצרף את מיעוט המתעברות ומפילות אף ללא נגיחה, אלא מיעוט המפילות מחמת פחד הנגיחה. ואורה כוח הרוב האומר שהיא מהרוב המתעברות ויולדות ולד חי, וממילא הספק שקול האם היא פילה מחמת הנגיחה. ומכיוון שאין ידוע כיצד הייתה הנגיחה, אומרת הגמרא, הווי הרי שחיוב חצי נזק זה הוא ממון המוטל בספק, וכל ממון המוטל בספק חולקין כאמור לאיל שמשנתנו סוברת כמו סומכוס. ודווקא בספק כגון במקרה של שור שנגח את הפרה שאין ידוע כיצד היה המעשה, אז זה נקרא ממון המוטל בספק. אבל במוכר שור לחברו ונמצא נגחן שידוע איך היה המעשה, גם לסומחוס המוציא מחברו עליו הראיה. ולכן לשמואל שאין הולכים בממון אחר הרוב, היה לה לוקח לפרש שקונה לצורך הרישה, כיוון שלא פירש, הפסיד. דנה עכשיו הגמרא האם גם התנאים נחלקו במחלוקת רב ושמואל. לימה כתנאי שמה נאמר שנחלקו תנאים במחלוקת זו של רב ושמואל. שנינו בברייתא, שור שהיה רועה ונמצא שור מוטל ארוג בצידו של השור הרועה, אף על פי שזה ארוג מנוגח, נראה שנגיחה גרמה למותו, כי רואים בו סימן מכה, ממילא אין לתלות שמת מעצמו, וזה השור שהיה רועה הוא מועד לגח, שכבר הועד בבית דין על שלוש נגיחות, או שהיה זה ארוג מנושך, והחידוש בדברים, במנוגח המכה שעל גבו אינה מהווה סימן מובהק לנגיחה, שעדיין אפשר לתלות סימן המכה בדבר שנפל על גבו, וזו הסיבה למותו. אבל במנושך שניכר סימני שיניים בגבו, בזה ודאי ששור נשכו. ובכל אופן, למרות שבזה השור הרועה מועד לשוך, הועד בביידין על שלוש נשיכות, אין אומרים שנלך אחר עומדן הדעת ונאמר בידוע חזקה היא לנו שכך היה המעשה, שזה השור הרועה נגחו וזה נשכו וחייו. לא אומרים זאת, כי אין מחייבים המון על סמך עומדן דעת, אלא על סמך עדים שמעידים על המעשה. וכיוון שהיה השור במראה יחד עם שברים אחרים, כמו שכתוב שור שהיה רועה, וסתם מראה יש בו הרבה שברים, עדיין לא יצאנו מכלל הספק לומר, אולי אילו האחרים נגחו. ומכל מקום, אין זה בגדר ממון המוטל בספק שלדעת סומכוס אומרים בו יחלוקו, כי דווקא בשור שנגח את הפרה שאנו רואים ששור זה נגח אותה, וידענו שהייתה מעוברת קודם לכן, אז אומרים מעמד פרה על חזקתה שהיא מעוברת, ובשעה שמצאנו את עוברה בצידה, היא ילדה. עוד שנינו בברייתא, דעה שחולקת על תנא קמא, רבי יחא אומר, גמל האוכר בין הגמלים, היה עסוק בתשמיש בין הגמלים, ואילו הרי מגעש מפרש, גמל האוכר, הפירוש, גמל שהוא מועד להזיק את הגמלים, דהיינו גמל שאינו עומד ואינו מהלך בנחת אלא צוהל וזועק ומכה ימין ושמאל, וכאמור היו באותה שעה גמלים נוספים בסביבתו, ונמצא גמל הרוג בצידו, בידוע שזה האוחר הרגו וחייו. כי חזקה היא לנו שכך היה, שכן דרכם של הגמלים, להקות כל זר שנמצא סביבם באותה שעה. והטעם ששינה רב אחא ולא נקט בדבריו את המקרה של תנקם השור המועד לגח, אלא נקט את המקרה של גמל האוחר, כדי לחדש בזה שאף על פי שזה הגמל מעולם לא נגח ונשך, אומרים אנו בידוע שזה הרגו, הועיל ודרך כולן כך כמוחזק בגופו, וכל שכן שתולים בשור שכבר מועד לגח ולישוך. והתוספות בדיבור המתחיל, רבי אחא מפרשים, שנקט גמל כדי לחדש שאף על פי שצנוע בשעת תשמישו, אנחנו תולים שהוא האורג, שכן דרכו לבעוט בשעה שאוחר. אומרת הגמרא סברוה, סברו בני הישיבה לומר, דרובה וחזקה כי ידע דינינו. שני דינים הללו, האחד שיש ללך אחר רוב, כגון רוב המתעברות יולדות ולד חי, ודין השני שהולכים אחר חזקה כגון להחזיק שהשור המועד הוא זה שנגח, דין אחד להם וכוחם שווה. והסובר שמוציאים המון מחזקתו באומדן דעת שעל סמך חזקה, סובר גם שמוציאים המון על ידי אומדן דעת שעל סמך רוב. וכן להפך, הסובר שמוציאים המון מחזקתו על סמך רוב, סובר שמוציאים גם על סמך חזקה. ומקשה הרעבד, אם אתה אומר שהחזקה שווה לרוב, איך מוציאים ממון מבעל השור והגמל לדעת רב? הרי יש לבעל השור והגמל חזקת ממון, ובמה עדיפה חזקת השור הנגחן והגמל, שמכה בשעה שאוחר, מאשר חזקת הממון? תרץ הרעבד, שכאן, שנמצא הרוג לצידו של השור והגמל, הרי שיש כאן שתי סיבות להוצאת הממון, גם חזקה וגם קורבה, ושניהם יחד עדיפים מחזקת ממון לבדה. אילו הריטב"א מפרש שאין כל החזקות שוות בדרגתם. דהיינו שחזקה של שור נקחן עדיפה על חזקת ממון. שואל הריטב"א, כיצד נחייב בגמל האוחר ובשור שהיה רואה משום החזקה? הרי יש שם רוב שברים וגמלים, ואם כן יש לנו לתלות שהם הרגו, והוא מתרץ שבמקרים שלפנינו שהרוג מוטל מת בצידם, יש קרבה מוכחת המסייעת לחזקה, ולכן הולכים אחריה גם להוציא ממון. אם כן אומרת הגמרא, סברו בני הישיבה לומר שרוב וחזקה שווים הם. וכיוון שכן, לימה, אולי נאמר שרב דאמר מוציאים ממון על סמך רוב, סובר הוא כרבי יחא שאמר שמוציאים על סמך חזקה. ושמואל שאמר, אין הולכים בממון אחר הרוב, הוא סובר כתנא קמא שלעולם חזקת ממון עדיפה ואין מוציאים על סמך אומדן דעת. דוחה הגמרא ואומרת שאין הכרח שתנאים אילו חולקים במחלוקת רב ושמואל. אמר לך רב, יוכל רב לתרץ ולומר לך, אנא דאמרי אני את דברי אומר אפילו לתנא קמא. שאין להוכיח מדבריו שאין מוציאים ממון על סמך אומדן דעת, שכן, עד כאן לא כאמר תנא קמא אתם, לא שמענו מדבריו של תנא קמא שפוטר בשור שהיה רועה, אלא זאת בלבד, אלא עזדינן בתא החזקה, שאין הולכים אחר החזקה. ואף זאת, רק בשור המועד לגח שמתנגד לחזקת רוב שברים שבעולם. יש לנו לומר, שמהם היה השור הנוגח, וכיוון שרוב עדיף מחזקה, תולים בהם את הנגיחה ולא בשור שהוחזק נגחן. שכן, הרוב מתנגד לחזקה, אבל בתר רובה אזלינן, אבל באומדן דעת שעל סמך רוב, גם תנא קמא סובר כשיטתי, שמוציאים ממון על פיו. והוא הדין שמוציאים על סמך חזקה, כשאין רוב המתנגד לה. אם כן יוצא לפי דעת הרשב"ם, שפירש את הנידון שמצד אחד יש את חזקת השור המועד לגח, ומצד שני רוב שברים המתנגד לחזקה. והדיון הוא איזה אומדנה עדיפה יותר. אבל מדברי רבינו גרשום ודברי הריטב"א מתבהר, שנידון הגמרא הוא האם יש להוכיח איזה אומדנה עדיפה יותר, חזקה או רוב. ועל זה אומרת הגמרא, שרב יאמר לך שלתנא קמא רובה דאלמא עדיפה מחזקה דאחא. דהיינו, שדווקא באומדן דעת שעל סמך חזקה דאחא אין מוציאין, אבל באומדן שעל סמך רוב גם לתנא קמא מוציאין. ושמואל אמר לך, שמואל ישיב ויאמר לך, אנא דאמרי אפילו לרבי אחא. אני אומר את דבריי אפילו לשיטת רבי אחא שאינו חולק על דבריי. כי עד כאן לא כאמר רבי אחא אתם, עד כאן לא שמענו מדבריו של רבי אחא שמחייב בגמל האוחר, אלא דאזלינן בתא חזקה, שהולכים אחר חזקה, וגם זה דווקא במקרה ההוא, כי טעם מיוחד יש בו, דאו גופי מוחזק, שטבעו של הגמל כך הוא להקות באותה שעה. וכיוון שהגמל ההרוג מוטל מת בצידו של ההורג, נמצא שהאומדן דעת נעשה על סמך חזקה, נמצאת לפנינו, לכן הולכים אחר האומדנה הזו. אבל בתר רובה לא אזלינן, אבל אחר אומדן דעת שעל סמך רוב שאינו נמצא לפנינו, כגון רוב שברים שהם נקנים לחרישה, גם רווח הסובר כדבריי שאין מוציאים המון על פיו. אומר תרומת הדשן שמדברי הרשב"א מדויק, שגם לדעת שמואל אם הרוב נמצא לפנינו מוציאים המון על פיו, שאם לא כן נמצא ששמואל אינו כדעת רבי יחא, שסובר שמוציאים המון על סמך חזקה נמצאת לפנינו. על זה מקשה רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס, לעיל בדף צדי ב עמוד ב, הרי אמר שמואל שהולכים אחר חזקה באיסורה אבל לא בממונה, ופירש הרשב"ם באיסורה כגון תשע חנויות שזהו רוב הנמצא לפנינו. אם כן משמע שבממון גם באופן שהרוב לפנינו אין הולכים אחריו, וזה סותר את מה שדייק תרומת הדשן ברשב"ם, ורבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון. ובריטב"א מבואר שלשמואל בדעת רבי יחא אין לחלק ברוב בין שאינו לפנינו לבין הנמצא לפנינו, שבכל מקום אין בממון הולכים אחר הרוב. מחלוקת רב ושמואל, האם רוב עדיף על החזקה או החזקה עדיפה על הרוב? דוחה הגמרא ואומרת ששמואל יאמר לך שלרבי יחא חזקה דאחא עדיפה מרובה דאלמא, דהיינו שבעומדן על סמך רוב גם רבחא מודה שאין הולכים אחריו להוציא ממון. ויהיה הגמרא ראיה לשיטת שמואל ממשנתנו. תשמע, אומרת הגמרא, בואו שמע ראיה ממשנתנו, נאמר בה מוכר פירות לחברו בלא שפרש, אם לזריעה מחרן או לאכילה בלבד, וזרען הלוקח ולא צמחו, ואפילו היה הפרי שמחר לו זרע פשטן אינו חייב באחריותן, אין המוכר חייב להחזיר ללוקח את דמי הפירות. מדקדקת הגמרא בדברי המשנה, מהי אפילו זרע פשטן, שמשמע שנתחדש בזרע פשטן יותר משאר פירות לה, והאם לא נקטה את הלשון הזו כדי להשמיענו, שאפילו זרע פשטן דרובה לזריעה זבני, שרובו נקנה לצורך זריעה ומיעוטו לאכילה, ואפילו אחי אם נמצא שלא היו רואים להצמיח, מבואר הדין במשנה שאין כאן מקח טעות, בהכרח הטעם משום שלא אזלינן בתר רובה שאין הולכים בממון אחר הרוב. ולכן יכול המוכר לומר לה, אני לאכילה מחרטים, וזה כדברי שמואל וממילא קשה על רב. אומר הרשב"ם שיש אפשרות לומר שגם משנתנו סוברת כדעת רב שהולכים בממון אחר הרוב, ופותרת את המוכר מטעם אחר, אבל זו אפשרות דחוקה, וכיוון שמצאנו שנחלקו תנאים האם הולכים בממון אחר הרוב, יותר נוח לומר שמשנתנו נוקטת כדעה סוברת שאין הולכים בממון אחר הרוב. מביאה הגמרא את מסקנתה שאכן נחלקו תנאים במחלוקת רב ושמואל, וממילא אין משנתנו מהווה קושייה על רב, כי הוא סובר כדעה חולקת שהובאה בברייתא. אומרת הגמרא תנאי, מחלוקת רב ושמואל זו מחלוקת תנאים, דתניא שנינו בברייתא, המוכר פירות לחברו וזרען הלוקח ולא צמחו, אם היו פירות הללו כגון זרעי כרוב וקפלות שאין נאכלים כלל, המוכר חייב באחריותן ועליו להחזיר ללוקח גול דמיו. זאת מאחר שוודאי הדבר שכנאו הלוקח רק לזריעה, אבל מחר לו זרע פשטן שמיעוטו נאכל וזרען ולא צמחו, אינו חייב באחריותן, כי יכול המוכר לומר, אני לאכילה מחרטים, וכאמור לאל שאל הולכים בממון אחר הרוב. זו שיטת הנקמה. רבי יוסי אומר, נותן לו דמי זרע, מחזיר המוכר ללוקח את דמי הזרע ששילם, כיוון שהולכים בממון אחר הרוב וגם בזרע פשטן. מאחר ורובו עומד לזריעה, אז המוכר חייב באחריותן. אמרו לו, השיבו חכמים לרבי יוסי, וזה לא התנקמה של הברייתא, אלה הם חכמים אחרים החולקים עליו מטעם אחר. אם כן, השיבו חכמים לרבי יוסי, מדוע אתה הולך אחר הרוב הנמכר לזריעה ומחייב את המוכר באחריותן? הרי הרבה רוב בני אדם לוקחים אותו לדברים אחרים, כגון לאכילה או לרפואה, וכנגד אחד הקונה 10 סעין לזריעה, יש 100 קונים ממנו, 100 למאכל ורפואה. ולכן, אף שבין 100 יחד נקנתה רק סעה, מכל מקום יש ללכת אחר רוב הקונים ולא אחר הכמות הנמכרת. והתנא קמא בברייתא סובר כמו רבי יוסי שהולכים אחר רוב הפשטן הנמכר והיינו לזריעה, אלא שהוא חולק עליו מטעם אחר ושסובר שאין הולכים בממון אחר הרוב. מביא פני שלמה שהבן שלו יקשה, יש לנו לכאורה לראות לפי הכמות שקנה הלוקח הזה. אם קנה הרבה הרי התכוון לזריעה, ואם קנה מעט הרי כוונתו לאכילה ולא לזריעה. הוא תרץ לו שמדובר בסוחר שקונה לצורך שני הדברים, ולכן אי אפשר להכריע לפי הכמות. מבררת עכשיו הגמרא מנתנאי, מי הם אלו שנחלקו האם הולכים בממון אחר הרוב? והריטב"א מבאר שהגמרא בשאלתה רוצה לברר מי מבין התנאים הללו סובר כדעת שמואל. הוא מוסיף ואומר שאף שהתנא של המשנה הזה סובר כשמואל, מכל מקום הגמרא רוצה למצוא את סברת התנא של המשנה בברייתא עצמה, שאם לא כן כדעת מי הוא סובר. ומנסה הגמרא לברר, הילה אם האם נאמר שאילו הם רבי יוסי הסובר כרב שהולכים אחר הרוב, ואמרו לו החכמים שהשיבו על דבריו סוברים כשמואל שאין חוששים לרוב, אין לומר כן, שהרי תרוויו בת ערובה אזלי, לדעת שניהם הולכים אחר הרוב, ההבדל ביניהם אינו אלא דמר, החכם שהשיב לרבי יוסי אזיל בת ערובה דינשי, הולך אחר רוב הקונים שאינם קונים לזריעה, ולפיכך סובר הוא שהמוכר פטור. ומר, ורבי יוסי אזיל בת ערובה דזריעה, הולך אחר רוב זרע הפשטן שבעולם שעומד לצורך זריעה, ומשום כך חייב המוכר באחריות. אלא מסקנת הגמרא, התנאים שנחלקו הם אי או תנא קמא ורבי יוסי, שלדעת תנא קמא אין הולכים כלל אחר הרוב ושמואל סובר כמותו, ולרבי יוסי הולכים אחר הרוב הנזרע ורב סובר כמותו, אי או תנא קמא ואמרו לו, ושמואל כתנא קמא ורב יסבור כדעת אמרו לו שהולכים אחר רוב הקונים. אומר הרשב"ם שאין להקשות שמה התנא קמא של הברייתא שאמר שבזרע פשטן אינו חייב באחריותו, הטעם הוא משום שהולכים אחר רוב האנשים שקונים לדברים אחרים, כי אם כן נמצא שאין הבדל בינו לבין החכמים של אמרו לו. ואילו הרמב"ן כותב טעם אחר, מדוע אין לומר שהרישא והסיפא הכל מדברי תנא קמא, שהרי נקט בתחילת דבריו זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב, והטעם משום שכולם עומדים לזריעה, ואם כן משמע שבשאר דברים שיש שאוכלים מהם אין הולכים אחרי הרוב. דנה הגמרא, האם המוכר משלם ללוקח על כל ההפסדים שנגרמו לו? אומרת הגמרא, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מה הוא נותן לו המוכר לחברו זרעוני גינה שאינם נאכלים וזרען ולא צמחו, שחייב המוכר באחריותם ומשלם ללוקח את דמיו, מה הוא משלם לו? משיבה הברייתא, משלם לו דמי זרע ולא הוצאה, דמי הזרעים ששילם, אבל אין צריך לשלם על הוצאת החרישה ושכר הפועלים שהיו לבטלה, שכן הפסד זה נעשה על ידי גרמה, וגרמה בנזיקין פטור. דעה אחרת, אומרת הגמרא, ויש אומרים אף הוצאה, גם את המעות שהקונה הוציא לצורך הזריעה משלם לו המוכר, ואין זה מעיקר הדין על הכנס שכנסו את המוכר. והרשב"א והריטב"א כותבים שיש מפרשים את הטעם משום דינה דגרמי, ועל גרמי חייבים. מקשה הריטב"א על הפירוש הזה, הרי בגמרא הוכיחו שזוהי דעת רבן שמעון מגמליאל ממה שחייב לשלם בושת המארח והאורחים, ושם הרי אין הפסד ממון שנחייב מצד דינה דגרמי. כותב הריטב"א שלא הוברר לגמרא האם יש אומרים סוברים שגרמה בנזיקין חייב, או שמה זו תקנה מיוחדת או כנס. הוא מוכיח מהדין של רבן שמעון מגמליאל לגבי האורחים שזוהי תקנה. עכשיו מבררת הגמרא מי הוא היש אומרים. שואל תוספות בדיבור המתחיל, מן יש אומרים? הרי נאמר במסכת אוריות דף י"ג עמוד ב' שכל יש אומרים המופיע בשס זהו רב נתן. תרצים התוספות שכאן הייתה בידם קבלה שהיש אומרים בסוגיה שלפנינו זה רבן שמעון מגמליאל. אם כן, נמצא לכאורה שעיקר השאלה של הגמרא עכשיו היא לברר מאיזה ממרה של רבן שמעון מגמליאל למדו זאת. ואילו הרי מגעש אינו סובר כתוספות, והוא כותב שהטעם שלא יקשו מן תנא קמא, שהרי היה ידוע שהוא רבי יוסי, שכן מפורש בברייתא הקודמת, רבי יוסי אומר, נותן לו דמי זרע. אם גם לדעתו עיקר השאלה הייתה מאיזה ממרה של רבן שמעון מגמליאל למדו זאת, למה הוא צריך לבאר מדוע לא שאלו מן תנא קמא? מכאן שהרי מגעש לא סובר כמו תוסו. אם כן, חוזרים אל הגמרא שמבררת מי זה היש אומרים. שואלת הגמרא, מן יש אומרים, מי התנא שסובר כך, שכאמור, המוכר צריך לשלם לקונה גם את המעות שהוציא הקונה לצורך הזריעה. ואירת הגמרא, מר רב חיסדא, שיטה זו דעת רבן שמעון בן גמליאלי. ממשיכה הגמרא ומבררת, היי, רבן שמעון בן גמליאל, מאיזה ממרה של רבן שמעון בן גמליאל למדו שהוא סובר כך? אילה אם האם נאמר שלמדו זאת מדברי רבן שמעון בן גמליאל דמתניטין, שבמשנתנו ליל בדף צדי בית עמוד א' דתנן, שנינו ברישה של המשנה, מוכר פירות לחברו וזרען הלוקח ולא צמחו משום שהיו מקולקלים, ואפילו היה אותו אמין שזרע ולא צמח זרע פשטן, שרק מעוטו נקנה לצורך אכילה ורובו לזריעה, המוכר אינו חייב באחריותן ואין צריך להחזיר את דמי הפירות ללוקח, כי יכול לומר לו, לאכילה מחרטים לך ולא לזריעה, ועל כך אימא סיפה, ועל כך נאמר בסיפה של המשנה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, המוכר לחברו זרעוני גינה כגון זרעי קרו וקפלות, שאינן נאכלים וזרען ולא צמחו, חייב המוכר באחריותן, שכיוון שעומדים רק לזריעה ונמצא שלא היו רואים להצמיח, ודאי שזה מקח טעות והמקח בטל, וחייב המוכר להשיב את המעות לקונה. מדקדקת הגמרא בדברי תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, כדי להוכיח שהיש אומרים זה רבן שמעון בן גמליאל. מדקדקת הגמרא, מה מוסיף רבן שמעון בן גמליאל לדברי תנא קמא? הרי תנא קמא נמי אחי כאמר. זוהי גם דעתו של תנא קמא שבזרעונים שאינם נאכלים חייב, כפי שמוכח מדבריו. שהרי אמר תנא קמא, ואפילו זרע פשטן. משמע שדווקא בזרע פשטן שמעוטן נאכל, אז הדין הוא דאינו חייב באחריותן. הזרעוני גינה, אבל בזרעוני גינה שאינן נאכלים אפילו מיעוטן, חייב באחריותן. וזהו ממש דברי רבן שמעון בן גמליאל, אז מה המחלוקת ביניהם? אלא לאו, האם לא בהכרח צריך לומר, הוצאה איכא בעיניו, שההבדל בין תנא קמא לרבן שמעון בן גמליאל הוא לעניין תשלום הוצאות החרישה ופועלים שהפסיד ללוקח. מר סבר תנא קמא סובר שאין משלם אלא דמי זרע בלבד, ומר סבר רבן שמעון בן גמליאל סובר שעליו לשלם גם את ההוצאה. ולפי זה, לשון המשנה מתפרש באופן הבא, רבן שמעון בן גמליאל אומר זרעוני גינה שאינן נאכלים חייב בכל אחריותן, אפילו ביציאה, אפילו בהוצאות. שואלת הגמרא, ממאי? מניין לך לומר שתנא קמא הוא זה שסובר שמשלם רק את דמי זרע ורבן שמעון בן גמליאל סובר אף ההוצאה? דילמא איפכא, שמא להפך, תנא קמא הוא זה שסובר אף ההוצאה, ורבן שמעון בן גמליאל הוא זה שסובר דמי הזרע. מיישבת הגמרא ואומרת, הלא קשיא, אם זוהי הפרחה שמצאת על דבריי, אין זו פרחה, שכן כך הוא הכלל. כל תנא בתרא לתפויה מילתא קהתי, כל תנא הבא אחר חברו להוסיף על דברי הראשון ובא, ובהכרח שרבן שמעון מגמליאל המובא אחר דברי תנא קמא בא להוסיף על דברה ולחייב גם על ההוצאה. דוחה הגמרא את הדקדוק מדברי רבן שמעון מגמליאל במשנה. כי מוסיפה הגמרא ושואלת, ומניין לך שנזכר במשנה עם דעותיהם של שני תנאים, ורבן שמעון מגמליאל שנזכר אחר דברי תנא קמא בהכרח בא להוסיף שמשלם גם את ההוצאה. ודילמה, שמה, כולה רבן שמעון מגמליאל לי. שמה כל דברי המשנה מתחילתה ועד סופה, כל זה דברי רבן שמעון מגמליאל, וחסור מחסרה ואחי קטני. חסר מקצת בלשון המשנה, וכך צריך לשנות בה. המוכר פירות לחברו הוא זרען ולא צמחו. אפילו מחר לו זרע פשטן שרובו לזריעה ולא צמחו, אינו חייב באחריותן, כי יכול לומר המוכר ללוקח, לאכילה מחרטים לך. אלו הם דברי רבן שמעון בן גמליאל. והוא חולק בזה על דעת רב יוסי בברייתא להיל, שחייב באחריות גם על זרע פשטן, משום שהולכים בממון אחר הרוב, ואילו רבן שמעון מגמליאל סובר, שלא הולכים אחר הרוב. ולפיכך דווקא מחר לו זרעוני גינה, שאינן נאכלים, רק אז חייב המוכר באחריותן. ממשיכה המשנה ואומרת, שרבן שמעון מגמליאל אומר, שדווקא כאשר מחר לו זרעוני גינה, שאינן נאכלים, אלא כולן לזריעה, אז חייב באחריותן. אבל שער מיני פירות, כולל זרע פשטן, כיוון שיש מהם שנאכלים, אינו חייב באחריותן. וכיוון שאפשר לפרש שהמשנה כולה היא מדברי רבן שמעון בן גמליאל, נמצא שאין מן המשנה הוכחה מהי דעת רבן שמעון בן גמליאל, האם לדבריו משלם גם את ההוצאה, האם המוכר חייב באחריות גם לגבי ההוצאות שהוציא הקונה. וראיה אחרת מביאה הגמרא שלדעת רבן שמעון בן גמליאל משלם לו גם את ההוצאה, אלא הממרא זו של רבן שמעון בן גמליאל מוכח שסובר שמשלם גם את ההוצאה. דתניא, שנינו בברייתא שמופיעה במסכת בבא קמא דף צדיט עמוד ב', המוליך חיטין לטחון. בן אדם מוליך חיטים לממונה על תחינת חיטים כדי לתוכנם, ומדרך האומן ללטות, להשרות את החיטים במים ולקוטשם במכתשת קודם התחינה, ולהסיר מהם את הקליפה החיצונה שעל גביהם, כדי שתהא סולת נקייה. ולא לטטן, לא אישרה האומן את החיטים במים כראוי. וערוך השולחן אומר שהכוונה שהוא לא שרה אותם כראוי, כי אם הוא לא שרה אותם כלל, אין לך פושע גדול מזה. אם כן, אם האומן לא לטטן כראוי ועשן סובין ויצא כמח רע כמו סובין, או שיצא כמו מורסן, סובין זה מה שנותר בנפה מהקליפה החיצונה של החיטים לאחר הניפוי, שמתוך אוביין של חתיכות אלו הם לא עוברות בחור של הנפה, ואף החיטים שתחן יצאו חתיכות גסות עבות כמו סובין. ומורסן הוא יותר דק מסובין, אבל אינו דק כראוי לקמח. או נתן קמח לנחתום לאפות ממנו פת, ואפאו הנחתום פת ניפולין, פת שנשברת או מתפוררת כשאוחזים בה, וכן הנותן בהמה לטבח שישחטנה ונבלה, שחט אותה הטבח שלא כהלכתה ונעשית נבילה. בכל אחד מהאופנים הללו חייב האומן לשלם על מה שקלקל, מפני שהוא כנושא שכר, שנוטל שכר על פעולתו. והיינו שבשביל כך נותנים לו שכר שידקדק יותר. ולפיכך הוא כמו שומר שכר שאינו פטור אלא באונס, וזה אינו אנוס. כי אם היה משגיח יותר, לא היה קורה הדבר. אבל אם עשה זאת בחינם, אם הביא ראיה שהוא אומן, הרי זה פטור, כיוון שאינו רגיל לבוא לידי המכשול הזה. ממילא אנחנו אומרים שמזל הוא של בעל הבהמה, הוא שגרם שיבוא לידי המכשול הזה. ואם הוא לא מביא ראיה שהוא אומן, חייב לשלם גם אם הוא עשה זאת בחינם. כי אם הוא אינו אומן, הרי זו פשיעה שנטה לעשות מלאכה שהוא לא מומחה בה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא זו בלבד שמשלם לו מה שקלקל, אלא נותן לו גם דמי בושתו שהתבייש בכך שהזמין אורחים ואין לו במה להאכילם. ודמי בושת אורחיו שאף הם התביישו שלא היה מזומן להם האוכל. וטעם הדבר שתקנו כן כדי שיזהרו האומנים היטב ולא יפסידו לבעלי הבתים שלהם. כך מסביר הריטב"א. כאן מוכח שיש אומרים המחייב את המוכר זרעוני גינה שאינן נאכלים ולא צמחו לשלם גם את ההוצאה. זה רבן שמעון מגמליאל. שאם מחייב לעניין סעודה לשלם צער הבושת שאין בו הפסד ממון, כל שכן שמחייב לשלם בזרוני גינה על הפסד דמי ההוצאה שגרם ללוקח. מסיים את הגמרא ומביאה מדברי רבן שמעון בן גמליאל תקנה דומה לתקנה שעשה לשלם גם את ההוצאה. וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר שכבר מנהג גדול היה בירושלים, המוסר סעודה לחברו שיכין לו חברו סעודה עבור האורחים וקלקלה, כגון שהיה אוכל תפל או שהגדיח התפשיל, נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו. המערשה כותב שהוא נוקט לשון מנהג גדול היה, משום שגדולה מצווה זו, כמו שאמרו, שגדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני השכינה. היה אבץ כותב לפי שגדול כבוד הבריות. ותקנת מנהג זה היה בירושלים בלבד, ושל רבן שמעון מגמליאל תקנה היא שתיקן לכל מקום. יהיה הגמרא את סיום הברייתא, עוד מנהג גדול היה בירושלים שהיה בו תקנה טובה בהכנסת אורחים. מפה פרוסה הייתה על גבי הפתח מעל פתחי הבתים כדי שידעו האורחים העולים לירושלים איכן יכולים להיכנס לאכול. כל זמן שמפה פרוסה על גבי הפתח, אורחים נכנסים לבית זה לאכול, שהיה להם עניין זה לסימן שרצון בעל הבית שיכנסו אורחים. נסתלקה המפה, הסירו המעל גבי הפתח, אין האורחים נכנסים. סימן הוא שאין רצון בעל הבית שיכנסו. והמהרש"א כותב שעניין פריסת המפה היה משום שבמשך הזמן של הכנסת האורחים הייתה הדלת פתוחה לרווחה, ולכן פרסו מפה להיות מחיצה מגנה מפני היזק ראייה של בני רשות הרבים. ועוד מוסיף המהרש"א שאפשר שפרסו דווקא מפה למחיצה שהיא על שם הסעודה, כאן נאמר במסכת פסחים דף קוף עמוד א', פורס מפה ומקדש. והפרישה כותב שנראה שעתם שעשו הסימן עם מפה שבה מקנחים את הידיים להראות שעדיין זמן להיכנס וליטול ידיים לסעודה. הנה הגענו למשנה בדף צד ג' עמוד ב'. המשנה הזו באה לבאר מקרים של טעויות במחירה שעל הלוקח לקבל על עצמו את ההפסד. אומר הריף שהשיעורים הללו מוזכרים לכמן במשנה, כך הדין במקום שאין מנהג, אבל במקום שיש מנהג הכל כמנהג אותו מקום, שכן בדינים אלו הכלל הוא שהכל כמנהג המדינה. אומרת המשנה בדף צד ג' עמוד ב', המוכר פירות לחברו, הרי זה הלוקח מקבל עליו לקח את הפירות עם גירעון של רובע הקו תינופת המעורבת בה לכל שאה. בשאה יש 6 קבין ונמצא רובע הקו אחד מ-24 בשאה. בסתם תבועה, בכמות של שאה הדרך להתקבץ בה, רובע הקו של תינופת. ומדרך הלוקחים למחול על כך. ודווקא הדרובע ולא יותר מכך, ואם היה ביותר, יחזיר לו המוכר פירות כנגד כל התינופת. כך תאמר הגמרא לקמן בדף צדי דלת. אומרת המשנה, מחר לו תאנים, מקבל עליו הלוקח את התאנים עם גירעון של 10 מטולעות שאכלו בהם התולעים ל-100, 10 לכל 100 תאנים, שכן הוא הדרך בתאנים להיות מקצתן מטולעות בשיעור כזה. מבאר הריטב"א, על כל פנים צריך שתהיינה תאנים ראויות לאכילה, אלא שאין פחותות, אבל אם אינם ראויות, אינו מקבל על עצמו אפילו אחד. והוא הדין, אומר הרשב"ם, שמקבל על עצמו הקונה תאנה אחת לכל 10 תאנים. מחר לו מרתף של יין שיש בו הרבה חביות, מקבל עליו 10 חביות של כוססות, יין רע, ל-100, לכל 100 חביות. ומסוגיית הגמרא לקמן בדף צדי ה' עמוד א' ואילך, המבארת את המשנה הזו, מבואר, שמדובר ביין שקיבל ריח חומץ, אבל עדיין יש לו טעם של יין. ואם מחר לו קנקנים קדים ריקים בשרון, שם של מקום, שלא היה מנהג מסוים באותו מקום, או המאירי כפי שכותב שהיו רגילים למכור בשרון הרבה חביות, מקבל עליו 10 פיטסות קדים שנתרועו במקצת ותקנם, אך אינם יכולים להתקיים זמן רב כמו השלימים, ל-100. הקונה מקבל על עצמו 10 קדים רעויים על כל 100 קדים תקינים. והיינו, שהוא סותם את מקום הסדק בגופרית כדרך תיקון הקנקנים בזמנם. הרמב״ם בפירוש המשניות מפרש שפיטסות הם קנקנים שלימים, אלא שלא נאפו בתנור כל צורכם. כך גם מבארים המאירי ורבי עובדיה מבר תנורה, ומבארים שכשאינו מבושל כל צורכו, היין מחלחל באופן תמידי מעט מעט דרך הדפנות לחוץ. זו היה המשנה שלנו, בדף צדי ג' עמוד ב', וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי, לא לפני שנציג בפניכם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, על אשר למדנו בדף צדי ב', ממסכת בבא בתרא. שאלה ראשונה, לשם מה הוא צריכה הגמרא להעמיד שמדובר כשדמי בשר לחרישה שווים לדמי בשר לשחיטה? שאלה שנייה, אם דמי בשר לשחיטה שווים כדמיו לחרישה, מה נפקמינה, אם מקח טעותו או לא, והרי שוויו כדמים ששילם? שאלה שלישית, מה הדין במקרה זה שטוען שקנה לחרישה ונמצא נגחן ומדוע? שאלה רביעית, האומרת בתולה ניסיתי, והוא אומר אלמנה נסעתיך, מה יעידו עידים ויוכח שבתולה הייתה? שאלה חמישית, מדוע אין הולכים אחר רוב נשים בתולות נישאות? והשאלה האחרונה על דף צדי ב', מהו קוב יוסטוס? על פי הרשב"ם ועל פי התוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני כוח בניסן תשע"ז, סיימנו כאמור ללמוד בסייעת הדשמיא הגדולה את דף צדי ב' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, חפטת בניסן תשע"ז, ערב ראש חודש אייר תשע"ז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ונלמד את דף צדי ג' של מסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בי בשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות. קיץ בריא.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.